Sairos osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, מועדים לשמחה. חג שמח. יום ראשון, ט"ז בניסן תשע"ט, א' דחול המועד פסח תשע"ט, מסכת בכורות, דף ד'. למאזינים מרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, מביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, וגם בימי חול המועד פסח תשע"ט, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חג שמח לכם אחי ורעי, ומועדים לשמחה. בערב חג הפסח, ביום שישי י' בניסן תשע"ט, התחלנו בסייעת הדשמי הגדולה מאוד, ללמוד את מסכת בכורות, המסכת הרביעית אשר בסדר קודשים, ומצויים אנו בסייעת הדשמיה בתוך התשעה ירחי לידה לסיום השס, בעזרת השם ובישועתו בחטא בתיבת תש"פ, הודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו. היום הזה, תזיין בניסן בשנת בית אלפים ממזיין, הייתה מהפכת סדום והמורה. היום הזה בשנת בית אלפים תפ"ח לבריאת העולם, וישבות המן, והקריבו העומר הראשון ואכלו מתבואת ארץ ישראל, כאמור בספר יהושע פרק ה' פסוק י' א'. היום הזה, הקרבת קורבן העומר בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו, שהקרבתו של קורבן העומר מתירה את התבואה החדשה לאכילה. ובעניין שמחת המועד, כותב השולחן ערוך בסימן תקכ"ט, סעיף ב', חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, כולל חול המועד, אומר המשנה ברורה, הוא ואשתו ובנה וכל הנלווים אליו. אומר הביאור הלכה, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, אין יוצאים ידי חובת שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח, אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו, כיוון שאין לנו בשר שלמים. ומכל מקום מצווה יש גם באכילת בשר, והמחבר לא יזכיר בשר לשיטתו, אבל ביין חייב. כיצד מסמכן? הקטנים נותן להם כליות ואגוזים, ואנשים קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממונו. ואם אין ידו משגת, אומר הביאור הלכה, יקנה להם לכל הפחות מנעלים חדשים לכבוד יום טוב. היום הזה נאמר בספרים שטוב לעשות סעודה לזכר סעודת אסתר, שביום ההוא נתלה המן. בשמחה של תורה ושל יום טוב, ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהוא כאמור היה בערב חג הפסח, יום שישי י"ד בניסן תשע"ט, ואז למדנו את דפים ב' וג' במסכת בכורות. נשננו נתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. אמרה המשנה פותחת את מסכת בכורות, קדושת פטר חמור אינה נוהגת אלא בבהמת ישראל, אבל אם יש לנו חרי חלק בבהמה ובעובר פטור מן הבכורה, שנאמר, הקדשתי לכל בכור בישראל ולא בנוכרי. ועל כן באופנים דלהלן, פטור מן הבכורה, א' הלוקח עובר של בהמת נוכרי, ב' המוכר לנוכרי עובר בהמתו, אף על פי שאסור למכור בהמה גסה לנוכרי, ג' ישראל ונוכרי שקנו עובר בשותפות, ד' העובד אצל נוכרי על מנת שיהיה לו בו חלק בוולדות, וה' נוכרי העובד אצל ישראל על מנת לקבל חלק בוולדות. אמרה הגמרא לאחר המשנה שפתחה את המסכת, הטעם ששנתה המשנה חמישה אופנים אלו כדי לחדש, שלא רק לוקח מנוכרי פטור אלא אף המוכר לו שמפקיע קדושה מן הבהמה, אין קונסים אותו לבדותה. והוסיפה המשנה שאף המשתתף עם נוכרי פטור לאפוקי להוציא משיטת רבי יהודה שמחייב את הישראל לבדות את חלקו. ואגב ששנתה המשנה שנותן לנוכרי חלק בהבלדות פטור, הוסיפה המשנה וכתבה שאף המקבל פטור. וצריכה המשנה להוסיף את המקרה הזה, והשמיע לנו שאין אומרים שאויל והבהמה כולה של ישראל, נחייבו כדי שלא יאמרו שבהמת ישראל פטורה מן הבכורה. לאחר מכן הביאה הגמרא כמה ספיקות באיסור מכירת בהמה לנוכרי. שנינו במסכת עבודה זרה בדף ט"ז, רבי יהודה מתיר למכור בהמה שבורה לנוכרי, הואיל ואינה ראויה לעבודה. ויש להסתפק האם עובר דומה לבהמה שבורה, הואיל ואף הוא אינו ראוי למלאכה, או שונה שבורה שאינה דומה לשאר בהמות, ולא יבואו להתיר למכור בהמה רגילה, אבל עובר שאינו שונה משאר עוברים, גם לרבי יהודה יש איסור במכירתו, אז שמה יבואו להתיר למכור בהמה רגילה. והביאה הגמרא כמה ראיות לספק הזה. א', מדתנן נאמר במשנה, המוכר עובר לנוכרי אף על פי שאינו רשאי, ולא הוסיף אשר רבי יהודה חולק בדבר, משמע שגם הוא מודה שיש איסור במכירתה. דחתה הגמרא את הראיה ואמרה, אין ראיה מסתימת המשנה, שהרי אף במשתתף עם הנוכרי סתמה המשנה כדעת חכמים, ולא הוסיף אשר רבי יהודה חולק בדבר. כמו כן יש לומר בעובר שסתמה המשנה כדעת חכמים. עוד ראיה שנינו בברית, הרבי יהודה אומר, המקבל בהמה מנוכרי וילדה נותן חצי מדמיו לכהן, והנותן לנוכרי בקבלה, אף על פי שאינו רשאי, כונסים אותו ונותן כל דמיו לכהן. הנה מוכח שגם לרבי יהודה אסור למכור עובר. דחתה הגמרא שדברי הברייתא אמורים באופן שמכר את הבהמה לפיתומה יחד עם העובר. וכיוון שכנסו על הבהמה, כנסו גם על העובר. לאחר מכן רבשי פשט ממה שנינו בברייתא, רבי יהודה מתיר למכור שבורה, הואיל ואינה יכולה להתרפות, אבל עובר שעתיד להיות שלם, גם רבי יהודה מודה שיש איסור במכירתו. עוד הסתפקה הגמרא אם מותר למכור לנוכרי בהמה שאינה מעוברת לעניין הולדות שעתידה ללד. שהרי רבי יהודה התיר למכור בהמה שבורה לנוכרי אף על פי שהיא יוצאת לגמרי מרשותו, אז כל שכן בהמה זו שנשארת לגמרי ברשות הישראל, שיהיה מותר למכור ולדותיה. וגם לחכמים יהיה מותר למוכרה מן הטעם הזה. או דילמה, או שמה נאמר שאף באופן זה יש איסור, שכיוון שהיא שלמה, יש לחשוש שמה יבואו להתיר למכור סתם בהמה לנוכרי. מביאה הגמרא ראיות לפשוט את הספק הזה, א' מהמשנה ששנינו הנותן לו בקבלה, דהיינו, שעובד אצלו על מנת לקבל חלק בוולדות, ולא הוסיפה המשנה שאינו רשאי לעשות כן כפי שכתבה לעניין מכירה. משמע, שמותר למוכרה לעניין ולדותיה. דחתה הגמרא שלעולם יש איסור בדבר לה. המשנה לא רצתה להאריך בכל פרט בפני עצמו, אלא כתבה את האיסור לעניין מכירה, הואיל וזה עיקר האיסור. אבל הוא עדין גם לשאר המקרים המוזכרים במשנה. אביא לך ראיה לדבר, שהרי במשתתף עם הנוכרי, ודאי שיש איסור. כדברי אבו דשמואל שאסר להשתתף עם נוכרי, שמה התחייב לו שבועה וישבע בעבודה זרה שלו. והתורה אמרה ושם אלוהים אחרים לא ישמע על פיך, ואף על פי כן לא כתבה המשנה שיש איסור בדבר. עוד ראיה הביאה הגמרא ממה שנאמר בברייתא, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מנוכרי נותן חצי מדמי הולד לכהן, והנותן לו אף על פי שאינו רשאי, פודה מהנוכרי עד עשרה מדמיו ונותנו לכהן. והרי כאן מכר רק את הולדות, ומכל מקום אומרים שאינו רשאי למכור. הנה ראיה שיש בהם איסור מכירה. דחתה הגמרא שהברייתא זו מדברת במוכר בהמה מעוברת, ולכן יש איסור למכור ולדותיה. וכן משמע בברייתא שנאמר בה שכונסים אותו לתת לכהן עד עשרה בדמיו, משמע שנידון הברייתא או על הולד הניתן לכהן. בדף ג' למדנו שהדין הזה שהוזכר בברייתא, נאמר לשיטת ריש לקיש שהמוכר בהמה לנוכרי כונסים אותו עד עשרה בדמיו. הסתפקה הגמרא אם דבריו נאמרו במכוון וחייב לפדותו עד עשרה בדמיו, עד פי עשר, או שלא נאמרו אלא כדוגמה באלמה. אין לפשוט מדברי רבי יהושע בן לוי שאמר המוכר עבד נוכרי חייב לפדותו עד מאה בדמיו, ומזה ששינו את סכום הקנס שמע מינה שכן דייקו בלשונם ופי עשרה זה דווקא, כי יש לומר שלעניין עבד דווקא הוא, כיוון שבכל יום שעובר גורם לעבד שלא יוכל לקיים מצוות, אבל בבהמה שמה לא כונסים אותו אפילו עד כדי עשרה מדמיו. יש ששנו את דברי ריש לקיש באופן אחר, שהמוכר לנוכרי כונסים אותו עד מאה מדמיו, ולא שנתה הברייתא שהקנס הוא עד עשרה בדמיו, אלא כשמוכרה בקבלנות, הואיל וגוף הבהמה נשאר ביד הישראל. מסתפקת הגמרא אם באמת כונסים אותו עד מאה בדמיו, או שנקת לשון גוזמה. אין לפשוט את הספק מדברי רבי יהושע בן לוי, שכנס במוכר עבדו לנוכרי עד עשרה בדמיו, ואם בעבד שמפקיע ממנו קיום מצוות לא כונסים אותו אלא עד עשרה בדמיו, כל שכן שבבהמה לא יכנסו יותר מכך, כי יש לדחות ששונה עבד, שדבר שאינו שכיח הוא ולכן לא גזרו בו אלא בדמים מועטים. אמרה הגמרא ששנינו בברייתא לאל שנחלקו רבי יהודה וחכמים במקבל בהמה מנוכרי או נותן לו בקבלנות, האם היא חייבת בבחורה או לא. פירש רבי יוחנן שלדעת חכמים בחור משמע אפילו מקצת בחור. במילים כל בחור בא ללמד שאינו קדוש עד שיהיה כולו של ישראל. לדעת רבי יהודה בחור משמע בחור שלם, והמילה כל בא ללמד שאף כל דהו בחור חייב. תירוץ נוסף לכולן מבחור משמע רוב בחור, ונחלקו במשמעות הכתוב כל בחור. לדעת חכמים כל בא לרבות שיהיה כולו בחור, ולדעת רבי יהודה כל בא לגרע שאף כל דהו בחור חייב. נחלקו האמוראים לדעת חכמים באיזה שיעור שותפות נוכרי פותרת מבחורה. לרבונה גם שותפות באוזן פותרת. הקשר רב נחמן מדוע שהכהן לא יאמר לנוכרי קח את האוזן ותן לי את שער הבהמה, ולרב חיסדא דווקא שותפות בדבר שעושה את הבהמה נבלה, ולרבה דווקא שותפות שעושה את הבהמה טריפה. וביור מחלוק תאמו שלדעת רב חיסדא טריפה יכולה לחיות, ועל כן אין שותפות הנוכרי פותרת אלא בדבר שנעשה נבלה, ואילו לרב הטריפה אינה חיה, ולכן גם בדבר שנעשה טריפה נפטרת מן הבכורה. וזה לא דומה לנפל שאינו יכול לחיות, ואף על פי כן חלה בו קדושת בכור, דכתיב פטר שגר בהמה, כי שונה נפל שחלה הקדושה בכולו, מה שאין כן בשותפות נוכרי אין הקדושה יכולה לחול על חלקו של הנוכרי, וכיוון שכן נפקעת הקדושה גם מחלקו של הישראל. תלמידי רב פאפה רצו לומר שרבונה ורב חיסדה ורבה לא נחלקו, שדברי רבונה נאמרו לעניין הוולד, ובזה גם שאר המוראים מודיעים ששותפות באוזנו פותרתו מן הבכורה. ואילו דברי רב חיסדה ורבה נאמרו לעניין האם שאינה פותרת את העוברת שיהיה בה חלק גדול הנוכרי. לאחר רב פאפה את דבריהם שהרי שניהם נלמדים מהכתוב, כל בכור. ואם חלקו של נוכרי באוזן מונעת את הקדושה בעובר, כמו כן צריכה למנוע בהם, ואם לאו גם בעובר אינה גורעת. רב אסי אמר לרבי אלעזר שני דברים ששנה רבי יוחנן. א', דבר מועד שנמצא ביד הנוכרי פותר מידי בכורה, והיינו כרבונה שאף שותפות באוזן פותרת מבכורה. ב', מה ששנינו במשנה, רחל שילדה כימין עז פתורה מבכורה, ואם יש בה רק חלק מסימני עז חייבת, היינו שחייב לתנה לכהן, אבל מכל מקום אינה עולה על גבי המזבח, הועיל ויש בה שינוי, והרי זה כמום. הקשתה הגמרא, והרי דבר זה נשנה כבר במשנה שעם פיו דומה לחזיר, הרי זה מום. ואף אם נשתנה למין שיש בו קדושת בכורה, שנינו שאם הייתה עינו אחת גדולה כשל עגל, הרי זה מום. ואין לומר שעין גדולה אינה פוסלת משום מום אלא משום שרוע. וכן משמע במשנה שם שמחלקת בין כהן לבהמה, שבכהנים היו לו שני עיניים גדולות או קטנות פסול לעבודה, דכתיב איש איש מזרע אהרון שיהיה דומה לשאר זרע אהרון, ואילו בהמה אינה נפסלת, אלא כשאינה אחת גדולה והשנייה קטנה, משמע שפסולה אינו משום מום אלא משום שרוע, שבאמת פסולה משום מום, אלא שאם היו שניהם גדולים, אומרים שהוא משום בריאותה של הבהמה, וכן אם היו קטנים, אין זה אלא משום חולשתה, ורק כשאינם שוות אבי מום, והוא הדין כשיש בה סימני עז, זה נחשב מום ואסורה למזבח. סיפרה הגמרא מעשה בגיורת שהיו אחרי הנוכריים מפקידים בידה בהמתם על מנת שיחלקו בוולדות, ובאה לפני רבה לשואלו האם חייבת בבכורה, ואמר לה שאין הלכה כרבי יהודה, וכיוון שיד נוכרי אימה היא פטורה מן הבכורה. רב מרי בר רחל היה מקנה את אוזני בהמותיו לנוכרי כדי שלא תחול בהם קדושת בכורה ולא יבואו על ידם לידי תקלה, אך כדי שלא יפסידו הכהנים היה נוהג בהם קדושת בכורה, לא היה עובד בהם ולא גוזזם, והיה נותנם לכהן. לאחר זמן מת כל מקנהו כעונש על שהפקיע מהם קדושת בכורה. וזה לא דומה למה שאמר רב יהודה שמותר להטיל מום בבכור כל זמן שהוא במעי אמו, שכן על ידי המום אינו מפקיע את קדושת הבכורה, רק פוסלה להקרבה, מה שאין כן שותפות נוכרי, מפקיעה מן הבהמה קדושת בכורה לגמרי. יש אומרים שעונש זה בא לידו לא על שהפקיע קדושת בכורה, אלא משום שגרם תקלה לאחרים, שאומנם הוא עצמו ידע להקנות לנוכרי בקניין כסף כדי שקניינו של הנוכרי יחול מדאורייתא, אבל אחרים לא היו יודעים שצריך להקנות בכסף, ועל ידי כך באו לידי תקלה, כי יקנו את זה לגוי במשיכה והוא לא קנה זאת, והשתמשו בבכור מנהג חולים. זהו מוריי ורבותיי התמצות של דפים ב' וג' במסכת בכורות, וכדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיף כעת על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בשיעורנו הקודם, בערב חג הפסח, תשע"ט. השאלה הראשונה הייתה, מדוע לוקח עובר חמורו של גוי פטור מן הבכורה? והתשובה היא, משום שנאמר בפסוק בישראל ולא באחרים. שאלה שנייה, מה הייתה אבא אמינה שרק הלוקח פטור ולא המוכר? והתשובה, משום שאבא אמינה שרק הלוקח פטור משום שמביא את החמור לקדושה, אבל המוכר שמפקיעו אפשר שנכנסנו ונחייבו. שאלה שלישית, בשותפות עם אקום, באימו של הבכור, האם חייב בבכורה? והתשובה, לרב יהודה חייב, לחכמים פטור. שאלה רביעית, איזו בהמה מותר למכור לאקום? והתשובה, לרב יהודה שבורה, לבן ביתי רסוס. שאלה חמישית, מדוע לרב יהודה מקבל בהמה מהגוי למחצית ולדות וילדה בכור, נותן חצי דמיו לכהן, ואין אומרים שהחלק שיש לו בו הוא של הכהן? והתשובה, משום טיבות עדי כהן שאינו חפץ בשותפות הגוי, שלא יוכל להוציא חלקו ממנו במהרה. שאלה שישית, האם מותר למכור לגוי עובר או בהמה לעובריה? והתשובה, עובר אסור, בהמה לעובריה ספק. שאלה שביעית, לרשלה, כשמוכר בהמה לגוי, עד פי כמה בדמיה קונסים אותו לבדותה? התשובה, ללשון אחת אמר, עד פי 10 בדמיה, והסתפקה הגמרא אם זה בדווקא או גם ביותר. ללשון אחרת אמר, עד פי 100 בדמיה, והסתפקה הגמרא, שמה זאת גוזמה ובאמת עד פי 10. שאלה שמינית, לחכמים כמה צריך שיהיה חלק הגוי בבהמה כדי שתיפטר מהבכורה? והתשובה, לרבונה אפילו אוזן וכדומה, ולרב חיסדא ורבה רק בדבר שאם ניטל עושה אותה נבלה או טריפה, ורק נחלקו עם טריפה חיה. שאלה תשיעית, מה נלמד מהפסוק וכל פטר שגר בבהמה? והתשובה, שנפלים אף שאינם יכולים לחיות קדושים בבכורה. והשאלה האחרונה, מה פסק רב על הגיורת שנתנו לה אחרי הבהמות בקבלה לפתמן? התשובה, שאין מי שחושש לשיטת רבי יהודה ופטורה מן הבכורה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשני הדפים הפותחים את מסכת בכורות, דפים ב' וג' של המסכת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון ט"ז בניסן תשע"ט, א' דחול המועד פסח תשע"ט, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, א' לעומר תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ד' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ג' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים כהנים ולוויים פטורים מקל וחומר. מן המשנה הזו בסייעת, הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. כהנים ולוויים חייבים בדיני בחור בהמה טהורה, ופטורים מפדיון בן בחור ומפדיון פטר חמור. פטורה מפדיון הבן ופטר חמור נלמד מפרשת פדיון בחורי ישראל בלוויים שנעשה בשנה השנייה, שהיו בני ישראל במדבר. כך נאמר שם בספר במדבר, פרק ג' פסוק י' ב'. הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בחור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחר כך נאמר, כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, 22 א'. ויאמר השם אל משה, פקוד כל בחור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, ושא את מספר שמותם. ולקחת את הלוויים לי, אני השם, תחת כל בחור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת כל בחור בבהמת בני ישראל. ויפקוד משה כאשר ציווה השם אותו את כל בחור בבני ישראל, והיא כל בחור זכר במספר שמות מבין חודש ומעלה לפקודיהם, 22 א', 30 ו-70 ו-200. וידבר השם אל משה לאמור, קח את הלוויים תחת כל בחור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם, והיו לי הלוויים אני השם, ואת פדויי השלושה והשבעים והמאתיים העודפים על הלוויים מבחור בני ישראל, ולקחת חמשת חמשת שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרה השקל. מה למדנו פה? מן הפסוקים בתורה שבכתב, פדיון הבן של בחורי ישראל נעשה כנגד 22,000 פשוטי הלוויים, ומעט הפדיון עמדו הלוויים תחת בחורי ישראל לעבודת המקדש. ואילו 300 בחוריהם של הלוויים פדו את בחורת עצמם תחת קדושת הלוויה שלהם, ולכן לא יכלו לשמש גם כפדיון לבחורי ישראל, ונותרו בישראל 273 בחורים שלא נפדו בלוויים כנגדם, והוצריכו להיפדות בחמישה סלעים. פדיון פטר חמור של ישראל נעשה כנגד בהמות הלוויים, ללא מניין, ולא חל על בהמות הלוויים לא קדושה ולא חיוב לתנם לכהן, אלא עצם היותם ביד הלוויים נחשב כפדיון לפטרי חמורי ישראל. ולדעת התוספות לקמן בדף ד' עמוד א' דיבור המתחיל ועוד, שגם בחורי בהמה טהורה נפדו, ודאי אין פדיון זה כפדיון פטר חמור לדורות, שהרי לא מצינו פדיון לבחור בהמה טהורה. אבל לדעת רש"י שהפדיון חל רק על פטרי חמורים, כותב הראשית ביקורים, שאף על פי שישראל לא נתנו כלום תחת חמוריהם, וגם על בהמת הלוויים לא חל הכל קדושה מכל מקום, בעצם קידוש הלוויים, שעד הפדיון היו ככל ישראל ונעשו מיוחדים לעבודת המקדש, נמצא שעשה שהיה ברשותם כאילו נלקח מישראל וניתן ללוי, ונחשב כניתן בעד פדיון פטר חמור. לגבי פדיון בהמה טהורה במדבר נחלקו הראשונים. דעת רש"י בספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, שלא פדו אלא בהמה טמאה, אבל הבהמות הטהורות נשאר עליהם דיני בכור. אילו תוספות שהזכרנו נקטו שגם בהמתם הטהורה נפטרה על ידי בהמת הלוויים. וכך אומרת המשנה בסוף דף ג' עמוד ב', כהנים ולוויים פטורים מדיני בכורה מקל וחומר. מהו הקל וחומר? אם פטרו הכהנים והלוויים את בכורתם של ישראל במדבר, דינו שיפטרו את בכורתם של עצמן. והגמרא תביא מחלוקת בין אביי ורבא, אם נידון המשנה הוא לגבי בכורי אדם של הכהנים והלוויים, או שהנידון הוא לגבי פטרי חמוריהם. שואל תוספות בדיבור המתחיל, כהנים, למה הוא צריכה המשנה ללמוד דין זה מקל וחומר? הרי לכמן בדף ה' עמוד ב' אמרו ש300 מהלוויים היו בכורים ולא יכלו לפדות בכורי ישראל. זאת משום שאין בכור מפקיע בכור, שהרי דיו שיפקיע את של עצמו. ואם כן מוכח בתורה שלוי בכור מפקיע את הבכורה של עצמו, אז למה צריך קל וחומר? תרצים התוספות שלולי הקל וחומר, היה מקום לומר שאותם 300 לוויים בכורים נשאר עליהם דין בכור, והוא צריכו לפדות את עצמם בנתינת חמישה סלעים לכהן. ורק הקל וחומר מלמד שהם פטורים. זוהי המשנה שלנו, החותמת את דף ג', וכעת בדף ד' עמוד א', אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, כהנים ולוויים פטורים מבכורה, ודקדקה הגמרא מלשון המשנה, אם פטרו הכהנים והלוויים את בכורתם של ישראל במדבר, דינו שיפטרו את בכורתם של עצמן. דהיינו שהלוויים בעצמם הם שפטרו את של ישראל במדבר. ועוד סברה הגמרא, שכוונת המשנה לפטור את פטרי חמוריהם של הלוויים מדיני פטר חמור שאין חייבים לפדותו בשה או לעורפו. ודין זה נלמד בקל וחומר ממה שבמדבר פטרו הלוויים את פטרי חמוריהם של בני ישראל. מקשה הגמרא, אינו הוא פטרי, וכי במדבר הלוויים עצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל? והרי אדם, כל אחד מבני לוי, אדם פטר, פטר בחור אדם של ישראל, ואילו בהמה של לוי דיינו סה, בהמה פטרה, פטרה פטרי חמור של ישראל, דכתיב לגבי פדיון בחורי ישראל במדבר. ספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, קח את הלוויים תחת בחור בבני ישראל ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם. הרי שפטרי חמורי ישראל לא פקע קדושתם, אלא מפני שבהמות הלוויים עמדו תחתיהם, ולא על ידי הלוויים בעצמם, כפי שמשמע מלשון המשנה. תרץ את הגמרא, אמר אביי, אכן אין כוונת המשנה שהלוויים בעצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל במדבר, אלא אחי כאמר, כך כוונת המשנה. כהנים ולוויים פטורים בהמתן מדין פטר חמור, כי יש ללמוד מקל וחומר, שאם יפקיע בהמתם התורה של הלוויים מדיני בכורה, בהמה של ישראל במדבר, פטר חמור של ישראל במדבר, דינו שבהמתם תפקיע במדבר את פטר חמור של עצמן. והגמרא לקמן בדפדל את עמוד בית תקשה, מניין שכך הדין גם לדורות, ורשי מפרש שהקל וחומר אינו מוכיח שפותרים את עצמם אלא במדבר, ועדיין יש לדון מניין שכך הוא הדין גם לדורות. משיבה הגמרא לקמן שלמדו את המקרא והיו לי הלוויים, שכשם שבמדבר פטרו הלוויים את עצמם מקל וחומר, כך נמשך דינם לדורות. אמר לי רב, אמר כשרב עלי אביי, איך אפשר לפרש שכוונת המשנה שבהמת הלוויים פטרה פטרי חמרו ישראל? והפטרו, הנה הוא קטני, והרי במשנה שנינו, אם פטרו את של ישראל במדבר, משמע שכוונת המשנה, שהלוויים בעצמם פטרו ולא בהמתם. ועוד, עוד קשה, אם איתה, אם כדבריך אביי, שאתה דורש קל וחומר לגבי דיני בחור בהמה, ואתה אומר שפטרי חמור של לוויים פטורים מפדיון מקל וחומר, אם כן הדין נותן שאפילו מדין בכור בהמה טהורה נפטרו הלוויים, שאם בהמה טהורה שלהם הפקיע בכורות בהמות טהורות של ישראל במדבר, כל שכן שתפטור בכורות בהמות טהורות שלהם של הלוויים. עלה מתנן, מדוע שנינו לקמן בדף י"ג עמוד א', לא נפטרו לוויים מבכור בהמה טהורה, אלא חייבים הם לתנו לכהן, משום שלא נפטרו אלא רק מפדיון הבן ופטר חמור, והרי לפי סברת הבאי יש לפוטרם גם מבכור בהמה טהורה. זאת אומרת, על פי ביורו של רשי, שאף שרבה לא דחה את הקל וחומר, מכל מקום סבר שאין ללמוד מהקל וחומר לפתור את הלוויים מדין בחור בהמה טהורה, שכיוון שמצינו בסמוך שהוצרך הכתוב להקיש בחור בהמה טמאה לבחור אדם, כדי ללמד שכל שאינו בבחור אדם אינו בבחור בהמה טמאה, מוכח מכך שלא דורשים קל וחומר זה לגבי בחור בהמה, אלא לגבי פטור כהנים ולוויים, מפדיון הבן, אילו תוספות, בדיבור המתחיל, אם הפקיע קדושה של לוויים, מבארים אחרת מרשי. שרב הסבר שהקל וחומר שייך דווקא לגבי בחור אדם, שקדושת הלוויה שלו גורמת הפקעת בחורה, שהרי הלוויים עמדו תחת הבחורים לעבודת המקדש. אבל לגבי בחור בהמה לא שייך לעשות קל וחומר, שהרי אין קדושת השה של הלוויים גורמת הפקעת בחורה, כי גם אחר שנפדה פטר חמור בשה, לא חלה קדושה על השה, אלא שהוא עומד תחתיו ביד הלוי, ובהכרח שאז בזמן המדבר הייתה זו הוראת שעה וגזירת הכתוב, ולא ניתן ללמוד ממנה לדורות. מכוח הקושייה הזו אלא אמר רבה. מסביר רבה אחרת, אין המשנה דנה בדיני פטר חמור של לוויים וכהנים, אלא בדין פדיון הבן. ואחי קטני, כך היא כוונת המשנה. כהנים ולוויים פטורין הן עצמן מפדיון הבן מקל וחומר. ומהו הקל וחומר? אם יפקיע קדושתן של הלוויים את הקדושה של בכורי ישראל במדבר, וכי לא יפקיע קדושתן את קדושת הבכורה של עצמן? ואין הקל וחומר מהפקעת בכורי הלוויים עצמם, שהרי רק פשוטי הלוויים יפקיעו בכורות ישראל, אבל בכורי הלוויים לא יפקיעו את בכורות ישראל, אלא את קדושת בכורות עצמם. ואם כן, אין לנו קל וחומר לפתור את בכורי הלוויים מפדיון הבן, אלא הקל וחומר הוא ממה שמצינו שקדושת לוויה מפקיעה מקדושת בכורה. ואם כן, אין חילוק בין לוי בכור ללוי פשוט. כמו שקדושת לוויה שבלוי פשוט הפקיעה קדושת בכורות ישראל, כל שכן שקדושת לוויות שבלוי בכור תפקיע את קדושת בכורתו. שואלת הגמרא, לפי רב, המניין שהלוויים פטורים מדיני פטר חמור? אשכחן, למדנו על ידי הקל וחומר שהכהנים והלוויים פטורים מפדיון בכור אדם. בהמה טמאה מנהלן פטר חמור של כהנים ולוויים שהם פטורים מפדיונו כמבואר במשנה לקמן בדף י"ג עמוד א', שנאמר בה כהנים ולוויים לא נפטרו אלא מפדיון הבן ופטר חמור, מניין לנו שהם פטורים מפדיון של בהמה טמאה של פטר חמור? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק חי פסוק ט"ו, אך פדו תפדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה תפדה. וכיוון שבפסוק זה נאמרו דיני בחור אדם יחד עם דיני בחור בהמה טמאה, וקשו זה לזה, ושבו זה לזה הדינים, ולמדו מכך שכל אדם שישנו בבחור אדם, שחייב לבדות את בנו, דהיינו כל אדם שהוא ישראל, ישנו גם בבחור בהמה טמאה, חייב לבדות את פטר חמור שלו, וכל אדם שאינו בבחור אדם, כגון כהן ולוי שפטורים מפדיון בחור אדם, אינו בבחור בהמה טמאה, אינו חייב לבדות את פטר החמור שלו. עכשיו שואלת הגמרא שאלה בין על אביי ובין על רבה. אמר לי רב ספרא לאביי, אלי דידך לפי דבריך דאמרת שפירשת את הקל וחומר שבמשנה לפתור את בהמתם של הכהנים והלוויים מפדיון פטר חמור, אם כן היה צריך להיות שרק בן לוי דאב אלי סה שהיה לו סה במדבר דאפקה, שעל ידי סה זה הפקיע את קדושת פטר חמור של ישראל, לפקה שתפקע קדושת פטרי חמורים שלו שהיו לו במדבר מקל וחומר, שאם הפקיע בהמתו את בהמת ישראל, כל שכן שתפקיע את שלו. אבל בן לוי דלא אב אלי סה דלפקה, שלא היה לו במדבר סה להפקיע בו קדושת פטר חמור של ישראל, לא לפקה, לא יפקיע את פטר חמורו שהיה לו במדבר, כי לא יפקיע את פטר חמור של ישראל. והחזון איש מבאר שקושיית הגמרא היא שהרי ייתכן שרק לוי שהיה לו סה והיה ראוי לקיים את הפדיון באותה שעה, הוא ובניו התקדשו לאותו פדיון שיהיה ניחותה להקדש לפדות פטר חמור שבידם. אבל זה שלא היה לו עשה, לא התקדש ואינו מעביר קדושה לדורותיו. ואם יהיה להם פטר חמור, יתחייבו בפדיון. ועוד יקשר אף ספרה לאביי, בין לדידך, בין לרבה, בין לשיטתך ובין לשיטת רבה שלמדתם מקל וחומר לפתור בחור אדם של לוויים וכהנים מפדיון, ורשי מסביר שאביי שלמד מקל וחומר לפתור פטר חמור של כהנים ולוויים, כל שכן שלמד מקל וחומר לפתור בחור אדם של כהנים ולוויים. אז כיוון שמקור הפטור נלמד בקל וחומר מזה שהלוויים עצמם הפקיעו את קדושת בחורי בני ישראל, אם כן היה צריך להיות הדין שרק לוי בחור שהיה בן חודש בעת פדיון הבחורות במדבר, דאפקה, שאילו היה פשוט היה מפקיע קדושת אחד מבחורי ישראל כנגדו, ליפקה יפקיע את קדושת הבחורה שלו עצמו, אבל לוי שבזמן פדיון הבחורות במדבר היה גילו פחות מבן חודש, דלא אפקה שלא יפקיע קדושת אחד מבחורי ישראל כנגדו, לא ליפקה לאחר שיגדל ויעשה בן חודש, לא יפקיע את קדושת הבכורה שלו עצמו. וזה לא נכון, שהרי במדבר כל הלוויים לא היו חייבים מפדיון. ועוד יקשר אף ספרה בין לאביי ובין לרבה, כיוון שהמקור לפתור בין לוי מפדיון הבן, הוא רק משום שהפקיע את קדושת בכורי בני ישראל, אם כן היה צריך להיות שלוויה שילדה בן בכור לא תפקע, לא תפקיע קדושת בנה הבכור, שהרי במדבר נמנו רק הלוויים הזכרים, ורק הם יפקיעו קדושת בכורי ישראל כנגדם. ויהיה בן לוויה חייב בפדיון הבן, והחזוניש מבאר כדרכו, את הקושייה, כי הקל וחומר מגלה רק הלוי שהפקיע קדושת בחורי ישראל שהוא ובניו קדושים להפקיע קדושת בחורת עצמם. אבל לוויה שאין בנה לוי, מניין שדי בקדושת אמו שיוכל הוא להפקיע קדושת בחורתו. ולמה? למה אמר עבד הברהב, הלוויה שילדה בן בחור, בנה פטור מחמש סלעים? מדרץ תגמה הלוקשיה, זו אינה קושייה, כי יש לומר כדעת מר בריידר רב יוסף משמי דרבה. מר בריידר רב יוסף אמר משמו של רבה דאמר, אפילו לוויה שהתעברה מישראל בנה פטור מפדיון הבן. כי לגבי פדיון הבן נאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ב' פטר רחם. ללמד שלגבי דין פדיון הבן אין היחוס תלוי באב אלא בפטר רחם תלה רחמנה. התורה תלתה את הדין באם והנולד מלוויה נחשב כלוי לעניין פדיון הבן אף שאימו הלוויה לא יפקיע קדושת בחורי ישראל במדבר. אומר רש"י שתירוץ הקושייה הוא רק לאחר המסקנה שהוקשו ושבו כל הלווים כולן זה לזה וכולן פטורים מפדיון הבן ומפטר חמור. עוד יקשר אף ספרה בין לאביי ובין לרבה, כיוון שהמקור לפתור בין לוי מפדיון פטר חמור הוא רק משום שבהמתו הפקיע את קדושת פטרי חמור של בני ישראל, והארון שלא היה באותו מניין שנמנו הלוויים במדבר כדי לדעת מניינם לפדות את קדושת הבכורה בבני ישראל, ולא הפקיע בהמתו של הארון את פטרי חמורי ישראל, לא יפקע, לא יפקע חיובו מפדיון פטר חמור שלו. והקושייה היא בין לפי אביי שפטור פדיון הבן ופטר חמור נלמד בקל וחומר, שצל אהרון לא שייך הקל וחומר הזה. והקושייה היא גם לפי רבה שרק פטור מפדיון הבן נלמד בקל וחומר, ופטור מפטר חמור נלמד בהקש שצל אהרון, שאין את הקל וחומר פוטרו מפדיון הבן, לא ייפטר גם מפטר חמור, שהרי הפטור מפטר חמור נלמד מפדיון הבן, ואם אינו פטור מפדיון הבן, אינו פטור גם מפטר חמור. לא אהרון ולא בהמותיו יפקיעו את בחורי ישראל, ואם כן לא יפקיע פטרי חמורים שלו. בתוספות בדיבור המתחיל ואהרון הבינו מדברי רשי שהקושייה היא שלא יפקיע אהרון את הבכורה שלו עצמו. ותמאים התוספות, אהרון לא היה בכור, הרי מרים הייתה גדולה ממנו ג' שנים. אומר השיטה מקובצת שהגמרה ידעה בקבלה שהיו לו חמורים ופקעה קדושתן בעת הפדיון במדבר. חוזרים אל הגמרה שכעת מוכיחה שאהרון לא נמנע במניין הלוויים במדבר בעת שפדו בהם ובבהמותיהם את בכורי ישראל ופטרי חמוריהם. דתניה, שנינו בברייתא. למה נקוד, למה הוסמה נקודה, הנחשבת בספר תורה כסימן למיעוט על המילה אהרון שבחומש הפקודים, בפסוק למתת שבפרק ג' כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון, למה יש נקודה על המילה אהרון? כדי ללמד שלא היה אהרון באותו מניין של הלוויים הראויים לפדות בחורי ישראל כנגדם, ואם כן, השאלה היא איך הפקיע את חיוב פטר חמור שלו. מתרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בחור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. הוקשו כל הלוויים זה לזה להורות שכל בן לוי פטור מבחורה, ואפילו אלו שלא היו במניין הלוויים לפני הפדיון. אומר רשי שבהקש הזה תורצו כל הקושיות, וכוונתו של רשי שהוא מיישב גם מפני מה? לוי שאין לו סה פטור מפטר חמור. ולוי שהיה פחות מבן חודש פטור מבחורה לאחר שיגדיל. וכן מדוע בן לוי הפטור? התשובה היא כי כולם הוקשו ושבו ללוי גמור שהיה בן חודש בעת הפדיון, והיה לו סה, ופדה בחורי ישראל במדבר. שואלת הגמרא וכהנים שפטורים מבחורה כמו ששנינו במשנה, מנהלן, הרי הם לא הוקשו ללוויים. ואומר החזוני שאין שאלת הגמרא על כל הכהנים, שהרי כל הנידון כאן הוא רק על זמן המדבר. ובהמשך תשאל הגמרא הוא לדורות מנהלן. ובמדבר לא היו אלא שלושה כהנים, אהרון, אלעזר ואיתמר. הם כן היו במניין משפחת עמרמי, שהרי גם אהרון לולי שנתמעט בנקודה המיוחדת שנקדו בתורה, הוא היה בכלל מניין הלוויים שפדו בחורי ישראל, וגם בהם שייך הקל וחומר כמו הלוויים. אלא מסביר החזוני שאלת הגמרא היא על כהן שלא היה בן חודש, או שלא היה לו סה, איך ייפטר מפטר חמור, והרי לא הוקשו הכהנים ללוויים, משיבה הגמרא כדי רבי יהושע בן לוי. הדברים הם כשיטת רבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, והדברים מופיעים במסכת יבמות דף פ"ו עמוד ב', וכן במסכת חולין דף כ"ד עמוד ב', ובמסכת תמיד דף ז' עמוד א'. אומר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם. ספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק ט"ו, והכהנים הלוויים בני צדוק, ובפסוק זה הוקשו גם הכהנים ללוויים, ולכן גם הכהנים פטורים מבכורה. ורשי בספר יהושע פרק ג' פסוק ג' כותב לבאר שכהנים נקראו לוויים לפי שיצאו כולם מלוי אבי אמרם. עכשיו בדף ד' עמוד ב' מבררת הגמרא מניין שגם לדורות כהנים ולוויים פטורים מדיני בכורה. שואלת הגמרא, ולדורות מנהלן, מניין שדינים אלו שהלוויים והכהנים פטורים מפדיון הבן ומפדיון פטר חמור נוהג גם לדורות? כי כל הלימודים שהביאה הגמרא עד כאן הם לגבי הפקעת הבכורה במדבר, שמפדיון הבן נפטרו מקל וחומר, שאם יפקיעו את הבכורה של בכורי ישראל, כל שכן שיפקיעו את בכורת עצמם. ומפדיון פטר חמור נפטרו לאביי מאותו קל וחומר, ואילו לרבה, משום שהוקשו, הושבו דיני פטר חמור לדיני בכור אדם, וכל הפטור מפדיון בכור אדם פטור מפטר חמור. עכשיו מבררת הגמרא מניין שגם לדורות הכהנים והלוויים פטורים מפדיון הבן ומפטר חמור. רש"י מסביר, מניין שיפטרו בכורי כהנים ולוויים, והרי הקל וחומר אינו מלמד אלא על הפקעתם במדבר, והוא מפרש את הנידון על הפקעת הבכורה של בכורי אדם, וכדעת רבה שלמד את הקל וחומר רק לגבי פטור הכהנים מפדיון הבן. אבל הנידון הוא גם לאביי שלמד את הקל וחומר לפטור פטר חמור. שיבה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ב', והיו לי הלוויים. המשמעות של המילה והיו היא שהלוויים לדורותיהם בהווייתם יהו. דינם יימשך לדורות כפי שהיה במדבר, שהיו פטורים מפדיון הבן ומפדיון פטר חמור. מבררת הגמרא, מניין לרב ספרא שבמדבר פדו הלוויים את פטרי חמורי ישראל בסה? שואלת הגמרא, וממאי דבסה? מניין לרב ספרא שהקשה על אביי להל בדף דלת עמוד א', בן לוי דאב אלייסה דאפקה ליפקה, דלא אב אלייסה לא ליפקה, בן לוי שהיה לו סה, ועל ידי כך הפקיע קדושת אחד מבחורי ישראל, יפקיע את קדושת הבכורה שלו עצמו, אבל מי שלא היה לו, לא יפקיע את קדושת עצמו. היות וכך הקשר רב ספרא על אביי, יוצא שאביי סובר שפדיון פטרי חמורי ישראל במדבר נעשה על ידי סה של הלוויים, ולא על ידי חמורי הלוויים. משיבה הגמרא אמר רב חיסדא, פדיון פטרי חמורי ישראל במדבר בסה נלמד מפדיון בכורי ישראל. נאמר, כסף לדורות. נאמר, 5 שקלים בפדיון בכור אדם לדורות, כמו שנאמר, ופדויה ובין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש. אילו רבינו גרשום בייר שפדיון הבן לדורות בכסף לומדים ממה שנאמר, וכל בכור אדם בבניך תפדה וסתם פדיון בכסף. ונאמר, סה בפדיון פטר חמור לדורות, כמו שנאמר, ופטר חמור תפדה בסה. מה כסף? כשם שכסף 5 שקלים האמור בפדיון הבן לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו לאותה שעה במדבר, כי אותם בכורות העודפים שלא נפדו בעד הלוויים נפדו בכסף, כמו שנאמר, ואת פדויי 3 וה-70 וה-200 העודפים על הלוויים מבכור בני ישראל, ולקחת 5 שקלים לגולגולת בשקל הקודש, תיקח 20 גרה השקל, ונתת הכסף לארון ולבניו פדויי העודפים בהם, אף זה האמור בפדיון פטר חמור לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו באותה שעה. אותה שעה במדבר פדו את פטרי חמורי ישראל, ומכאן הלימוד שפדיון פטרי חמורי ישראל במדבר נעשה על ידי סה של הלוויים. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, משום שיש לחלק בין הפדיון בכסף לבין הפדיון בסה. כי מה לכסף האמור בפדיון הבן, שכן פודים בו גם הקדשות ומעשר שני, ולכן פדו בו בכור אדם גם במדבר. אבל סה שלא מצינו שפודים בו דבר נוסף חוץ מפטר חמור, מניין שגם במדבר פדו בו פטר חמור, הרי ייתכן שלא יתחדש פדיון פטר חמור בסה אלא לדורות. ובמדבר פדו את פטרי חמורי ישראל על ידי חמורי הלוויים. מביאה הגמרא מקור אחר שבמדבר, פדו הלוויים את פטרי חמורי ישראל בסה. אומרת הגמרא, אלא אמר קרא, נאמר בפסוק, ספר במדבר פרק חי פסוק ט"ו, אך פדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה, הטמאה תפדה. וכיוון שנאמרו בכור אדם ופטר חמור יחד, הרי הוקשו זה לזה. יש ללמוד מכך, מה בכור אדם? כשם שלגבי פדיון בכור אדם לא חלקת בין לדורות בין לאותה שעה במדבר, שבכל זמן הוא נפדה בכסף, אף בהמה טמאה פטר חמור לא תחלוק בו, ופדיונו בין לדורות בין לאותה שעה נעשה בסה. דנה הגמרא, אם בפדיון פטרי חמור שהיה במדבר סה אחד פטר כמה חמורים. אמר רבי חנינה, בפדיון פטרי חמור שהיה במדבר לא היה צורך שיהיה מניין בהמות הלוויים שווה למניין פטרי חמורי ישראל, אלא סה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל. והיה הגמרא ראיה לדברי רבי חנינה, אמר רבי תדע, הלך הראיה שבמדבר היה די בסה אחד ללוי לפתור כמה פטרי חמור של ישראל, שהרי מנה כתוב עודפים באדם ולא מנה עודפים בבהמה. התורה פרטה כמה היה מניין בחורי ישראל יותר ממניין פשוטי הלוויים, שהיו 273 בחורי ישראל שלא נפדו על ידי הלוויים והוצריכו לתת 5 סלעים לכהן, ולא פרטה התורה כמה היה מניין פטרי חמורי ישראל יותר ממניין בהמות הלוויים. בהכרח שלא היה צורך שיהיה מניינם שווה, כיסא אחד של לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל. תמהה הגמרה על ראיית אביי. שואלת הגמרה ממאי, מניין שהכתוב לא מנה את ההפרש בין פטרי חמורי ישראל לבין בהמות הלוויים, משום שדי בסה אחד של לוי כדי לפתור כמה פטרי חמור של ישראל. דילמה, הרי ייתכן לומר שבאמת לא אהבו נפיש שלאו בהמות. טובה! לא היו לישראל כל כך הרבה חמורים, ומניין בחוריהם לא היה יותר ממניין כל בהמות הלוויים. משיבה הגמרא, לא סל כדאי תך, לא יעלה על דעתך לומר כן, דכתיב, הרי נאמר בספר במדבר פרק ל"ב פסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ובני גד, מקנה כולל גם חמורים, ומשמע שהיה להם חמורים רבים. חוזרת הגמרא ושואלת, דילמה אפילו אחי שמה אף שנאמר בפירוש היה לישראל מקנה רב, עדיין אין הוכחה שפטרי חמוריהם היו מרובים יותר מכל בהמות הלוויים, כי שמה פשוטים דלוויים, אבו קיימה לוועדי בחורי ישראל, הבהמות של פשוטי הלוויים, היו עומדים במניין שווה כנגד כל בחורי החמורים של ישראל, והגמרא נוקטת פשוטים בדווקא כי אין בחור פודה בחור אחר. דוחה הגמרא מכוח הקושייה הזו את ראיית אביי ומביאה ראיה אחרת. מסיקה הגמרא שהמקור לדברי רבי חנינה שבמדבר סה אחד של לוי הפקיע כמה פטרי חמורים של ישראל, ומשום שאמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, קח את הלוויים תחת כל בחור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם. משמע שהעמידו את בהמת הלוויים, דהיינו בהמה אחת של הלוויים, תחת בהמתם, דהיינו בהמות הרבה של ישראל. מקשה הגמרא על ההוכחה ממשמעות המילה בהמת, והימה, שמה נאמר שהמילה בהמת משמעותה, כמו משמעות הכתוב לגבי בהמות העיר נינווה, שהוכיח הקדוש ברוך הוא את יונה הנביא, ותמה ואמר, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה, דהיינו בהרבה בהמות. ותרץ את הגמרא, אם כן, אם כוונת הכתוב את בהמת הלוויים, היא שיעמידו בהמות רבות של לוויים תחת בהמות ישראל, לכתוב קרא, היה הכתוב צריך לומר בבהמות הלוויים ובבהמות ישראל את אותו לשון. דהיינו, או בהמה תחת בהמה, או בהמתם תחת בהמתם. מהי, למה כתב הכתוב בהמת הלוויים תחת בהמתם? אצל הלוויים כתוב בהמת ואצל ישראל כתוב בהמתם. שמע מן אחת פטר טובה. מוכח מכך שכוונת הכתוב לומר שבהמה אחת של לוי פותרת הרבה פטרי חמור של ישראל. מביאה הגמרא משנה שמבואר בחידושו של רבי חנינה. אמר רבה, אפננה מתנינה, גם אנחנו כבר שנינו דין זה, ששה אחד של לוי פותר כמה פטרי חמורים של ישראל, כי הרי שנינו לקמן בדפתי תמוד א', שישראל שיש לו פטר חמור נותן שה לכהן, וכשהכהן מחזירו לו, חוזר הישראל ופודה בו פטר חמור נוסף, והוא יכול לעשות כן אפילו פעמים הרבה. אומרת הגמרא ורבי חנינה לא התכוון לומר דין זה המפורש במשנה, אלא טעם הדמתניתן מפרש, הוא בא לפרש את טעם דין זה ששנינו במשנה לקמן בדפתת. ואחי כאמר, כך הייתה כוונתו של רב חנינה לומר, מה הייתה מה? מהו הטעם של הדין ששנינו במשנה שפודה בו פעמים הרבה, ואינו צריך לתת סן נפרד כנגד כל פטר חמור? משום דסה אחד של בן לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל. ורשי נקט שהישראל חוזר ופודה בסה רק אחר שנתנו לכהן, והכהן יחזירו לו. ואילו תוספות, בדיבור המתחיל הוא פודה, לקמן בדף י' עמוד א', הביאו שרבינו תם ביאר שהמשנה דנה גם באופן שלא נתנו לכהן, אלא שפודה בו כמה ספיקות פטרי חמורים. הביאה הגמרא מחלוקת, האם נתקדשו הבכורות שנולדו במדבר. נאמר בתורה בשעה שיצאו ממצרים, בספר שמות פרק י' ג' פסוק ב', קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה, לי הוא. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים להשם. וכל פטר חמור תבדה ושה, ואם לא תבדה וערפתו, וכל בחור אדם בבניך תבדה. איתמר נאמר בבית המדרש, רבי יוחנן אמר, קדשו בחורות במדבר. קדשו בחורות שנולדו במדבר, שרי כבר במצרים נאמרו להם דיני קדושת בחורות. ומאז והילך חלה קדושה על בחורות אדם שיהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות, והתחייבו בפדיון הבן, ועל בחורות בהמה תאורה שצריך להקריבם, ועל פטרי חמור שחייבים לבדותם. וריש לקיש אמר, לא קדשו בחורות שנולדו במדבר. ולהלן תבהיר הגמרא שלפי ריש לקיש חלה קדושה על בחורות שנולדו במצרים ועל אילו שנולדו בארץ ישראל, רק על אילו שנולדו במדבר לא חלה קדושה. מבארת הגמרא במנך לקו ריש לקיש ורבי יוחנן. רבי יוחנן אמר קדשו בחורות שנולדו במדבר, דרחמנה אמר לקדשו. הקדוש ברוך הוא אמר כבר במצרים שיקדשו. כדכתיב קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה. ריש לקיש אמר לא קדשו בחורות שנולדו במדבר. הוא לומד זאת מדכתיב, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. וכתיב בתרי נאמר אחר כך בפסוק שאחרי זה, ועברת כל פטר רחם להשם. מכלל, משמע מזה דמעיקר הלא קדוש. קודם ביתם לארץ לא חלה קדושה על בחור, אלא על הבחורות שהיו במצרים, והתקדשו שם קודם שיצאו למדבר. ותוספות בדיבור המתחיל לא קדשו, פרשו שלדעת ריש לקיש לא קדשו במדבר לא בחורי אדם ולא בחורי בהמה. מקשים התוספות הרי לעיל בדף ד' עמוד א' אמרה הגמרא שבהמות של לוויים הפקיעו בחורי בהמה תאורה של ישראל. ולכאורה לדעת ריש לקיש לא היו כלל בחורי בהמה תאורה קדושים בית הפדיון, שכיוון שפדיון הבחורות נעשה בראש חודש אייר בשנה השנייה לאחר הקמת המשכן בראש חודש ניסן באותה שנה, נמצא שכבר הוקרבו כל הבחורות שהוקדשו במצרים. וכדי להלן שכולם הוקרבו ביום הקמת המשכן. כותבים התוספות שאומנם קושיית הגמרא לאל אינה לפי סברתו זו של ריש לקיש, אבל לפי המסקנה שכוונת ריש לקיש לומר שהוקדשו עד שעת הפדיון, ורק אחר כך פסקו להתקדש, מובנת הקושייה לאל גם לפי ריש לקיש. מביאה הגמרא קושייה על ריש לקיש ממשנה במסכת זבחים. איתי והקשה רבי יוחנן לריש לקיש שאמר שהבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו, ממה ששנינו במשנה במסכת זבחים דף קי"ב עמוד ב' לגבי מי הם הראויים להקריב במקומות השונים שנקבעו להקרבת הקורבנות. כך שנינו שם במשנה, עד שלא הוקם המשכן, היו במות מותרות. היה מותר להקריב בבמה שכל יחיד עושה לעצמו בכל מקום שירצה, ועבודת הקורבנות הייתה נעשית בידי הבכורות. הרי שגם במדבר היו הבכורות קדושים לעבודת הקורבנות. אמר לי, השיב לו ריש לקיש לרבי יוחנן, עבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בהותן שיצאו ממצרים, בידי אותם בכורות שיצאו ממצרים, שהם התקדשו בעת שאמר הקדוש ברוך הוא במצרים, קדש לי כל בכור. והגמרא מוכיחה כתשובת ריש לקיש, אך אינה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר שאין כוונת המשנה במסכת זבחים, שעבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בידי בכורות שנולדו במדבר, אלא בידי בכורות שנולדו במצרים. היא לא תימה אחי שאם לא תאמר כך, אלא תאמר שעבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בידי בכורות שנולדו במדבר, הרי יהיה קשה לך איך שייך שתיעשה על ידי בכורות, והרי המשכן הוקם בשנה השנייה לצד בני ישראל ממצרים, ומאז ואילך לא עבדו הבכורות אלא הכהנים, ונמצא שהבכורות שנולדו במדבר היו לכל היותר בני שנה, וכי בן שנה בר מעבד עבודה הוא, וכי קטן בן שנה ראוי לעבוד עבודת הקורבנות, ובהכרח שכוונת המשנה במסכת זבחים, כפי שביאר אותה ריש לקיש, שעבודת הקורבנות במדבר נעשית בידי בכורות שנולדו במצרים, וכבר היו גדולים בעת שבאו למדבר. מקשה הגמרא ודקרי לה מה יקרי לה, ורבי יוחנן שהקשה מהמשנה במסכת זבחים מה יקשה, הרי פשוט שאין כוונת המשנה במסכת זבחים שעבודת הקורבנות נעשתה בידי בכורות שנולדו במדבר. וערת הגמרא אחי קקשי עלי, כך הוא ביור הקושייה שהקשה רבי יוחנן. היא אמרת בישלמה דלא פסיק קדושתה היו. מובן הדבר אם תאמר שקידוש הבכורות לא נפסק בעד יציאתה ממצרים, אלא גם הבכורות שנולדו במדבר התקדשו. אם כן יש לומר, אנך דמעיקר, הנמי לא פקעה קדושתה היו. גם אלו שכבר התקדשו במצרים לא פקעה קדושתם, והם הבכורות שהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר. אלא היא אמרת דפסק קדושתה היו, אבל אם תאמר כריש לקיש שקידוש הבכורות נפסק בעד יציאתה ממצרים, והבכורות שנולדו במדבר לא התקדשו, אם כן אנחנו מעיקר הנמי פקעה לקדושתה היו, הרי גם אלו שכבר התקדשו במצרים ראוי שתפקע קדושתם. ואם כן, מי הם הבכורות שהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר? ומבארת הגמרא את הבנת ריש לקיש, והיא דח סברת ריש לקיש, היא שיש לחלק בין הבכורות שכבר הוקדשו לבכורות שנולדו במדבר. כי בכור דקדוש שכבר הוקדש במצרים נשאר קדוש גם אחר שבאו למדבר, ואילו בכור דלא קדוש שנולד במדבר ולא הוקדש לא נעשה קדוש במדבר. ומביאה עכשיו הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש מברייתא איתי והקשה רבי יוחנן לריש לקיש מברייתא השנויה בסדר עולם. אותו היום שהוקם המשכן קרבו להם בישראל קורבנות של נדרים ונדבות, חטאות והאשמות, בכורות ומעשרות, הרי מפורש שהיו בכורי בהמה קדושים במדבר, כדברי רבי יוחנן. מתרצת הגמרא הכי נמי, גם כאן צריך לתרץ כמו שתרצנו על הקושייה לאל מהמשנה במסכת זבחים, שמדובר באותן בהמות בכורות שיצאו ממצרים, והם התקדשו כבר במצרים והיו ראויים להקרבה במשכן. כי כאמור ריש לקיש מודה שהבכורות שהיו במצרים והתקדשו קודם שיצאו למדבר, אין קדושתם נפקעת בבואם למדבר. מוסיפה הגמרא ומוכיחה מהברייתא הזו כדעת ריש לקיש, ומינה, ועד הרבה מדברי הברייתא הזו ניתן לדקדק כעת כדעת ריש לקיש, כי רק באותו היום שהוקם המשכן, הוא דקרוב, אז קרבו קורבנות הבכורות, אבל מכאן ואילך לא קרוב מאותו היום ואילך, לא הקריבו בהמות בכורות במדבר, שכיוון שבאותו היום התקדש המזבח והקריבו בו את כל הבכורות שנשארו ממצרים, כי עד אז לא יכלו להקריבה משום שאין בכור קרב בבמה כמבואר בסמוך לשיטת חכמים משום שהוא קורבן חובה של יחיד, ולרבי שמעון משום שהוא קורבן חובה שלא קבוע לזמן, שוב לא היו במדבר בכורות הראויים להקריבם, כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו, והיינו כשיטת ריש לקיש. איקא דאמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת שריש לקיש הוא זה שהקשה לרבי יוחנן. איתי וריש לקיש לרבי יוחנן, הקשה ריש לקיש לרבי יוחנן מהברייתא השנויה בסדר עולם, כך נאמר בה. אותו היום שהוקם המשכן, קרבו להם ישראל קורבנות של נדרים ונדבות, חטאות והאשמות, בכורות ומעשרות. דייק ריש לקיש, אותו היום אין. באותו היום שהוקם המשכן בלבד, הקריבו את הקורבנות, אבל מכאן ואילך, לא, לא הקריבו. שכיוון שבאותו היום התקדש המזבח, והקריבו בו את כל הבכורות שנשארו ממצרים, שוב לא היו במדבר בכורות הראויים להקריבם, כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו, ושלא כרבי יוחנן. דוחה הגמרא את הראיה מן הברייתא לריש לקיש ואומרת, אין כוונת הברייתא שיקריבו רק את הבכורות שהיו באותו היום שהוקם המשכן, אלא הימה, יש לומר שכוונת הברייתא לומר, שמאותו היום שהוקם המשכן ואילך, יקריבו במשכן בכורות. ומה היא כמה השמלן? מה בא הברייתא ללמדנו בזה? מאותו היום אין, שרק מאותו היום שהוקם המשכן יקריבו בכורות. אבל מעיקרה, קודם שהוקם המשכן, לא, לא יקריבו בכורות. כי אין מקריבים את הבכורות אלא במזבח, ועד שהוקם המשכן, לא היה להם מזבח אלא במות. אלמה מוכח מכך שקורבנות חובות בבמה לא קרו, לא הוקרבו בבמה, ולכן לא יכלו להקריב את הבכורות עד שהוקם המשכן ועשו בו מזבח. הוכיחה הגמרא כשיטת רבי יוחנן, אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לדברי רבי יוחנן, ממה ששנינו בברייתא שבפסיקתא. נמצאת אתה אומר בשלושה מקומות קדשו בכורות לישראל, במצרים ובמדבר, ובכניסתן של ישראל לארץ. במצרים מה הוא אומר בספר שמות פרק י"ג פסוק ב', קדש לי כל בכור. במדבר הוא אומר, ספר במדבר פרק ח' פסוק י"ז, כי לי כל בכור בבני ישראל. בכנסתם לארץ הוא אומר בספר שמות פרק י"ג פסוק י"א, היה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני. ושם נאמר בפסוק י"ב, ועברת כל פתר רחם להשם. הנה מפורש בברייתא הזו שקדשו בבכורות גם במדבר. אם כן ראיה מהברייתא, כרבי יוחנן ונגד ריש לקיש, מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, באמת לא קדשו בכורות במדבר. וכוונת הברייתא לומר שבשלושה מקומות הוזרו ישראל על הבכורות להיקדש, לנהוג בהם קדושה כשיכנסו לארץ, ואולם עד שנכנסו לארץ לא קדשו הבכורות. בקשה הגמרא, איך נאמר שבשלושה מקומות האלו שהזכירה פסיקתא לא קדשו הבכורות בפועל, אלא רק הוזרו על קדושתם? והרי אחד המקומות הוא מצרים. ובמצרים נמי לא קדוש, וכי ניתן לומר שבמצרים לא הוקדשו הבכורות בפועל? הקאמרינן דקדוש, והרי לילה הוכחנו שהבכורות שכבר היו בעת יציאתם ממצרים הוקדשו גם לדעת ריש לקיש, ובהכרח שיש לפרש את כוונת הפסיקתא כפשוטה, שבשלושת מקומות האלו נתקדשו הבכורות בפועל, ואם כן יקשה לריש לקיש שאמר שלא נתקדשו הבכורות במדבר. מתרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הפסיקתא לומר, בשלושת מקומות האלו הוזרו על קדושת הבכורות, אבל לגבי הקדשת הבכורות בפועל יש חילוק בין המקומות, שבחלק מהם קדשו הבכורות בפועל, ובחלק מהן לא קדשו. ויהיה הגמרא עכשיו קושייה על ריש לקיש, מתקיף לה רב פאפה, מקשה רב פאפה על דברי ריש לקיש, שאמר שרק הבכורות שנולדו במדבר נתקדשו, ולא הנולדים במדבר. וכי במדבר לא קדשו בכורות? והכתיב הרי נאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק מ', פקוד לי כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. וכיוון שמניין זה נעשה בשנה השנייה שהיו במדבר, נמצא שכל הבכורות שנולדו במצרים ונתקדשו היו בני שנה ויותר. איך אמר הכתוב לפקוד כל בכור מבין חודש ומעלה? הרי שגם במדבר הוקדשו הבכורות. והחזוניש כותב שרב נחמן בר יצחק, שתירץ שבאמת לא קדשו בכורות במדבר, וכוונת הברייתא לומר שבשלושה מקומות הוזרו ישראל על הבכורות לנהוג בהם קדושה כשיכנסו לארץ, אבל עד שנכנסו לארץ לא קדשו הבכורות, רב נחמן בר יצחק לא חושש לקושייתו זו של רב פאפה, משום שרב נחמן בר יצחק סובר שפדיון הבן ופדיון פטר חמור נהגו במדבר, ועליהם נאמר פקוד כל זכר. אבל פדיון בכור בהמה טהורה לא נהג במדבר. אם כן חוזרים לשאלת הגמרא, שהקשה רב פאפה על דברי ריש לקיש וכי במדבר לא קדשו בכורות, והרי נאמר בפסוק פקוד כל זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה, וכיוון שמניין זה נעשה בשנה השנייה שהיו במדבר, נמצא שכל הבכורות שנולדו במצרים ונתקדשו היו בני שנה ויותר. ואיך אמר הכתוב לפקוד כל בכור מבין חודש ומעלה? הרי שגם במדבר הוקדשו הבכורות. אז איך אומר ריש לקיש שרק הבכורות שנולדו במצרים נתקדשו ולא הנולדים במדבר? אלא אומרת הגמרא, אי איתמר אחי איתמר. מעמידה הגמרא את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן אחר. מה שנאמר בשם רבי יוחנן וריש לקיש, המחלוקת היא אם הוקדשו בכורות במדבר? על כורחה שכך נאמר. רבי יוחנן אמר קדשו בכורות משעה שנאמר להם במצרים קדש לי כל בכור ולא פסקו. לאחר שהתחילו להתקדש שוב לא נפסקה הקדשתם, אלא כל הבכורות שנולדו מאז ואילך הוקדשו, וגם הבכורות שנולדו במדבר. וריש לקיש גם אמר שקדשו בכורות במדבר, אבל רק אלו שנולדו מעת שנאמר קדש לי כל בכור עד זמן פדיון הלווים במדבר, כי עליהם נאמר פקוד כל בכור זכר. ופסקו, לאחר שנפדו הבכורות בלווים, פסקה קדושת הבכורות, ושוב לא הוקדשו הבכורות הנולדים אחריהם במדבר עד שבאו לארץ ישראל. אומרים תוספות בדיבור המתחיל, אלא בדף דלת עמוד ב', שלפי המסקנה הזו אין מקום לקושיות של הגמרא לעיל מהמשנה במסכת זבחים, שהרי גם ריש לקיש מודה שחלק מהבכורות שנולדו במדבר התקדשו, והם הבכורות שנולדו עד פדיון הלוויים, ובכורי בהמה טהורה הוקרבו בראש חודש ניסן. שואלת הגמרא, בישלמה ריש לקיש, דבריו של ריש לקיש מובנים, כי מה שלא קדשו בכורות אחר פדיון הלוויים במדבר? כדי אמר טעם, מפני הטעם שנתן לדבריו, שנאמר בפרשת בכורה כי יביאך, משמע שאין קדושת בכור חלה, אלא מעת שבאו לארץ ישראל. ואף שקדשו מעת שנאמר קדש לי כל בכור, הרי במדבר לא פסקה קדושתן. אלא לרבי יוחנן שאמר שקדשו בכורות כל ימי היותם במדבר ולא פסקו מעת פדיון הלוויים, יש להבין מהי טעמה, מה טעמו לומר כך. ובהגאות רדל הוא כותב שהשאלה הזו ששאלה הגמרא, היא רק לפי מסקנתה שהמחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש היא אם פסקה קדושת הבכורות אחר הפדיון במדבר. אבל לדעת שניהם קודם הפדיון קדשו הבכורות במדבר. כי אם נאמר לפי האב והמינה שנחלקו אם קדשו בכורות במדבר, מסתבר שטעמו של רבי יוחנן הוא משום שלשון הציווי קדש לי כל בכור, משמעותו שיתחילו לקדשה מיד, והיינו הנולדים מעת יציאת מצרים וגם ביותם במדבר. אבל במסקנה שגם ריש לקיש מודה שבתחילה קדשו, אם כן אין ללמוד ממשמעות הציווי קדש לי. לכן שואלת הגמרא, מניין למד רבי יוחנן את דבריו? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, רבי יוחנן חזאי בחילמה, ראיתי את רבי יוחנן בחלום, וזה סימן דמילתא מעלייתא המינה. זה סימן שאומר היום דבר מעולה, שמצאתי מקור לדבריו של רבי יוחנן. אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר, פרק ג' פסוק י' ג', כי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו, ומשמעו בהווייתן יהו. כפי שהיו קדושים בתחילה, כך תימשך קדושתן לעולם ולא תיפסק בעת היותם במדבר. ואף שחטא העגל גרם שלא יעבדו הבכורות בעבודת הקורבנות וניתנה עבודה ללוויים, מכל מקום לא נפסקה קדושת הבכורות, אלא ירדו ממעלתם שמחמתה זכו לשמש בעבודת הקורבנות, ולכן חייבים בפדיון לעולם. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, את האמור בספר שמות פרק י"ג פסוק י"א, היה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, ועברת כל פטר רחם להשם שדרש מזה ריש לקיש שאין קדושת הבכורה נוהגת, אלא אחר שבאו לארץ, מה יעביד לי? מה יעשה עם הדרשה הזו רבי יוחנן? מתרץ את הגמרא, הוא מבא אלי, רבי יוחנן סבר שמקרא זה והיה כי הביאך האמור בתחילת פרשת בכורות, נצרח לחדתן הדווי רבי ישמעאל, ללמד כפי ששנה תנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. עשה מצווה זו, דהיינו קידוש בכורות אדם ובהמה, שבשבילה כדי שבזכותה תיכנס לארץ. ולשם כך שמח הכתוב את ביאת הארץ לפרשת בכורות, ואין לדרוש מסמיכות זו שאין קדושת הבכורה נוהגת, אלא לאחר שבאו לארץ ישראל. מביאה הגמרא שיש ששנו את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן אחר. אמר לרב מורדכי לרב אשי, אתון אחי מתניתולה. אתם שניתם את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש באופן שביארה עד עכשיו הגמרא. ואילו ענן איפכא מתנינא לה. אנחנו שנינו את המחלוקת באופן הפוך, שרבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות במדבר, וריש לקיש אמר קדשו בכורות במדבר. אמר לרב אשי לרב מרדכי, ואפכי תנמי תיופתא? האם כמו שהפכת את הדעות, כך הפכת גם את הקושיות דלעיל? ואת הקושיות שאנחנו שונים שרבי יוחנן הקשה לריש לקיש, אתה שונה שריש לקיש הקשה לרבי יוחנן? ואפכי תולעד רבי אלעזר? והפכתם גם את דברי רבי אלעזר, ואתם שונים שרבי אלעזר ראה את ריש לקיש במראה החלום? זה אינו יכול להיות, שהרי רבי אלעזר היה תלמידו של רבי יוחנן, ולכן השתדל לבאר את טעמו, ונגלה לו רבו בחלום, כדי לסייעו. אמר לי, השיב לו רב מרדכי לרב אשי, אין כוונתי להפוך לגמרי דברי ריש לקיש ורבי יוחנן, כי גם לפי הבנתנו שרבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות, אין הכוונה שהוא סובר שהבכורות לא נתקדשו בקדושת בכורה, אלא כוונתו הייתה שלא הוצרכו להיקדש. כלומר, אין צורך להקדיש את הבכורות במדבר כדי להקריבה, משום שכבר התקדשו בשעה שנולדו. כי מזמן שאמר הקדוש ברוך הוא במצרים קדש לי כל בכור, לא פסקה קדושתם לעולם. והמרומי שדה מוסיף לבאר שלפי זה מה שאמר ריש לקיש קדשו בכורות, אין הכוונה שנתקדשו, שהרי ריש לקיש סובר שלא קדשו בכורות במדבר, אלא רצה לומר שאם בא להקריבו יש לו להקדישו, ורצה לומר שאף שלא נתקדשו בכורות במדבר, מכל מקום אם רצה בעליו להקדישו ולהקריבו בתורת קורבן בכור, הרשות בידו. שואלת הגמרא, יחי, אם כן שגם לפי רב מרדכי רב יוחנן הוא האומר שלא פסקה קדושת הבכורות במדבר, היינו דידן, נמצא שדברי רב מרדכי שווים לדברינו במחלוקת רב יוחנן וריש לקיש, שהרי גם לפי ביורו רב יוחנן סבר שקדשו הבחורות במצרים ולא פסקה קדושתן במדבר. ואם כן, מה ברב מורדכי לומר לנו? מתרצת הגמרא, רב מורדכי אכן לא בא לחלוק על הבנתנו בעצם הדין שאמר רב יוחנן, אלא כמשמלן בא להשמיענו שחייב אדם לומר בלשון רבו. וכיוון שרבו אמר בשם רב יוחנן לא קדשו בחורות, אמר גם הוא לא קדשו, גם שכוונתו הייתה שקדשו, ולכן אין צריך לשוב ולקדשן כשבא להקריבן. מביאה הגמרא מעשה שבו דנו כיצד נאמרו מספרים שונים במניין הלוויים במדבר. לגבי פרשת פדיון הבכורות במדבר, נצטווה משה למנות את הלוויים כנאמר בספר במדבר, פרק ג', פסוקים תתוו, חפה אלף, חפ זין ולמד ג'. כך נאמר שם, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. אלה הם משפחות הגרשוני, פקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, פקודיהם 7,500. אלה הם משפחות הקהתי, במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 8,600 שומרי משמרת הקודש. אלה הם משפחות מררי, ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 6,200. ובסוף מניין הלווים נאמר, כל פקודי הלווים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם כל זכר מבין חודש ומעלה, 22,000. שאל קונטרוקוס, השר, את רבן יוחנן בן זכאי. ובתלמוד הירושלמי הגרסה היא, שאל אנטיגנוס ההגמון. והשאלה שלו הייתה, בפרטן של לוויים, כאשר תצרף את הלוויים שמנה משה רבינו לפי משפחותיהם, אתה מוצא שמניין כולם 22,300 לוויים. שכן בבני גרשון כתוב פיקודיהם 7,500, בבני קהת כתוב 8,600 שומרי משמרת הקודש, בבני מררי כתוב 6,200, ביחד זה 22,300. ואילו בכללן, כשכותב את התורה את סך כל הלוויים יחד, אתה מוצא שהיו רק 22,000. 300 לוויים שחסרו בסך הכללי להיכן הלכו. ואילו רש"י מבאר שהשאלה הייתה, למה לא מנע משה עם שאר הלוויים את אותם 300, ויבדו גם הם בחורות ישראל כנגדם, ולא יהיו זקוקים אותם 273 בחורי ישראל העודפים להיפדות בחמישה סלעים? המהרש"א מבאר שחשדו היה שהעלימם כדי לחייב את בחורי ישראל בחמישה סלעים, ובהם יעשיר את אהרון אחיו. ובשם הערוך ביאר המהרש"א, שכוונת השר הייתה שמשה רבינו העלים 300 נפשות שלא נתנו כלום, כי לא רצה שיורגש החיסרון במניין השקלים. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לאותו שר, אותן 300 לוויים שחסרו בסך הכללי בחורות היו, וכיוון שסך מניין כל הלוויים נצרח כדי לבדות כנגדם בחורי ישראל, ואין בחור מפקיע בחור. ולכן לא לכללו בחורי הלוויים בסך הכללי של הלוויים הראויים לבדות את בחורי ישראל. והערת הגמרא מה הייתה מה? מהו הטעם שאין לוי בחור מפקיע בחור ישראל? אמר אביי, דיו לבכור שיפקיע קדושת עצמו. דיו לבכור שיפקיע בקדושת הלוויה שלו את קדושת הבכורה של עצמו. וכיוון שקדושת לוויה שלו עומדת תחת קדושת הבכורה שלו, אין לו במה להפקיע את קדושת הבכורה של בכור ישראל כנגדו. הבינה הגמרא שלוי בכור אינו חייב בפדיון בכורתו. ומכל מקום, אינו יכול להפקיע בכורת ישראל מצד קדושת בכורה שבו. ולכן שאלה שלא גרה לוי בכור מלוי פשוט שמפקיע קדושת ישראל מצד קדושת לוויה שבו. על כך השיבה הגמרא שגם לוי בכור יש עליו קדושת בכורה שחייבת בפדיון. אלא שקדושת הלוויה שבו מפקיעתה. וממילא מובן מדוע אינה יכולה להפקיע קדושת בכורת ישראל. כי כל לוי הפקיע רק בכור ישראל אחד כנגדו. כך מסביר הכלי חמדה. וזה כדעת אגרה ביורד היה סימן ש"ה, שבכורי כהנים ולוויים אינם פטורים מעיקרן מבכורה, אלא חל עליהם חיוב בכורה וקדושתן מפקיעתו. רואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף דלת במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבה, מניין נלמד לפתור פטרי חמוריהם של כהנים ולוויים? שאלה שנייה, מדוע לוויה שילדה מישראל פוקעת קדושת בנה הבכור? והרי במדבר נמנו רק הזכרים ורק הם הפקיעו את קדושת הבכורים. שאלה שלישית, מדוע אהרון שלא היה באותו מניין אין פטרי חמורים שלו חייבים בבכורה? שאלה רביעית, מה הכוונה שפודה בשה אחד פעמים הרבה? אנחנו מחפשים את שיטותיהם של רש"י והתוספות. שאלה חמישית, באילו ג' מקומות נאמר שקדשו בכורות לישראל? והשאלה האחרונה למסקנה, במה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בקדושת הבכורות במדבר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ט"ז בניסן תשע"ט, א' דחול המועד פסח תשע"ט, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות א' לעומר תשע"ט. סיימנו כאמור בסייעת הדשמיא הגדולה ללמוד את דף ד' במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום שני טוב בניסן תשע"ט, ב' לעומר ב' דחול המועד פסח תשע"ט, ונלמד את דף ה' במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילד המיטב. מי נותן התורה? חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.